לכולם, ברוכים הבאים, פרק מספר 6 של שיחה זוגית. מה נשמע?
בסדר.
יופי.
בזמן לא הקלטנו.
נכון, היה לנו איזה קטע קצר שחשבנו אולי להקליט פודקאסט באנגלית, ומהר חזרנו בנו כי הבנו שזה לא, זה לא יעבוד.
אני לא חושבת שזה ממש עבוד, אבל פשוט... לא, אני חושבת שאם... אם אנחנו רוצים, זה אפשרי, יש אלא...
אנחנו לא רוצים.
נכון, כרגע. כאילו, לא יודעת, יש בזה גם יתרונות.
אני רוצה לשתף את מי שזה מעניין אותו. התחלתי עכשיו לשמוע פודקאסט שנקרא הפודקאסט המנגל. זה שני חבר'ה, יוסי פורקוש וחגי ברח לי השם שלו, והם עושים ביחד פודקאסט על שיווק ומיתוג ו... פודקאסט נחמד, כיף. הוא זכה באיזה...
אני אוהב אותו.
לא יודע, אולי. יש מצב. פודקאסט מאוד נחמד.
אני עכשיו סיימתי את המובן מאליו של דורון פישלר, שזה ישן, זה מ-2017 נראה לי.
סיימת את כל הסדרה?
כן, זה רק 10 פרקים. ממש, ממש נחמד. כן. אז מה?
מה ככה?
אמרנו
שהתנאי הוא שצריך שיהיה לנו נושא מוכן מראש.
כן, אבל בזרימה, אתה יודע. לא, אני אומרת כאילו, זה בסדר שגם... שגם יהיה קרטועים. יש כל מיני דברים ש... ככה עלו לי בראש.
בואי נדבר שנייה על הסיפור של... עלו לאחרונה כמה סיפורים מאוד מטרידים של הטרדות ואונס.
Really?
לא, מה? זה חשוב.
מה אתה רוצה להגיד את זה?
הפוסט שאת שיתפת היה פוסט חשוב.
כן, נכון.
מה היה? היה לו סלוגן מאוד טוב. מה זה היה? של... לא להריץ, לא להריץ אף אחד.
כן.
אני חושב שזה נכון מאוד.
כן.
אנחנו כמובן מתייחסים לסיפור, לתחקיר של יהודה משי זהב. כן, יצאו נכון, עכשיו עוד תחקירים אחרים של כל מיני דברים הזויים, שאני אפילו לא שיתפתי אותך על זה. אבל יצא תחקיר שלם בארץ עכשיו על, 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 על כל מיני דברים נוראיים. שלכאורה יהודה משי זהב עשה. וכהורה זה משהו שהוא מאוד מטלטל לקרוא. אני חושב...
כהורה, כבן אדם, כי זה מעבר לסבל.
אני מרגיש, נגיד, אני השוויתי את זה מאוד לסיפור שהיה עם מוטי אלון. מוטי אלון, אני...
אני חושבת פחות. מוטי אלון היה לדעתי שבר יותר גדול.
זה היה, נכון, אבל בגלל שלא הייתי הורה, אז זה פחות הפריע לי. שעוד אמרתי, זה הזוי, לא מאמין שזה קרה, אבל בסדר. אני באופן כללי, כאילו, את יודעת, גם כשהייתי בשיא הדוסיות שלי, אני לא חשבתי, לא החזקתי שרבנים הם מלאכים, אפילו לא קרוב לזה. הכל התחיל מזה שהייתי בתיכון, והיה לנו במחזור שלנו בתיכון, היה בחורצ'יק שהיה לו סרטן.
וואו, איזה פודקאסט כבד הערב, אה?
מה לעשות? אין לחיים. אז היה לו סרטן, ואיזשהו רב מאוד גדול אמר שהוא יחיה. את יודעת, וכאילו בציבור הדתי, כשרב גדול אומר משהו, זה... it carries weight,
כן,
יש לזה משמעות.
כן, הייתה לך תקופה ש...
שמה?
שהאמנת לזה. שאם הוא אמר שהוא יחיה, אז הוא יחיה.
אני חושב שכשהייתי בתיכון, אולי, האמת, אולי אפילו גם אז לא. אני לא זוכר. האמת היא שאני לא זוכר מה היו המחשבות שלי אז, אבל אני כן זוכר שאני סוחב איתי מאז, הוא נפטר יחסית מאוד מהר, המחלה הייתה מאוד אגרסיבית. סיפור נורא, באמת. אבל... המחלה הייתה מאוד אגרסיבית, הוא נפטר תוך, לדעתי, חצי שנה מהרגע שגילו את זה. וזהו, וכאילו כל הדיבורים של הרב הזה היו כמו אבק ברוח, ואז כשכל הדברים האחרים היו תגליות על רב כזה ורב כזה, והוא ככה, והוא ככה, יאללה, מה זה רבנים, כאילו? הם בני אדם סך הכל, בסדר? הם גם טועים, הם גם מתאים, הם גם עושים שגיאות חמורות, הם בני אדם לכל דבר בעניין, אבל כהורה נוסף לך עוד לייר נוסף של לחץ, כי אתה אומר עצמך, מה אם הילד שלי פתאום מעריץ מישהו? או מוקיר מישהו, או הולך שבי אחרי מישהו, ואין לו את היכולת, הוא צעיר מדי, אין לו את היכולת להבחין. אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי ש... זוכרת שראינו את הפתיח לסרט אפ?
כן.
נכון? שזה כמו מיני סרט, ממש כמה דקות הראשונות של הסרט הזה. אני חושב שרק על זה לבד הגיע לכל מי שיצר את הסרט הזה,
אני חושב שזה הדבר היחיד שראינו, כי אני נרדמתי באמצע, לא?
נכון, הפסקנו את זה באמצע, כי נרדמת. אז אני, כשראיתי את הפתיח הזה, אני בכיתי, בכיתי חבל על הזמן. והסיבה שבכיתי הייתה בגלל שכבר הייתי נשוי, כשראינו את זה. וכרווק, אז זה מחמיר וזה חמוד וזה, אבל כשאתה נשוי, ואתה מבין שזה מה שהולך לקרות לך בחיים, ובעצם... אתה הולך לעבור את כל התהליך הזה של האובדן. זאת אומרת, בגדול מה שקורה זה שאני עושה פה ספוילר לסרט שיצא לפני מלא זמן, אז הכל בסדר.
זה גם חמש דקות הראשונות.
זה ממש בחמש דקות הראשונות של הסרט, שרואים...
מאבד את אשתו.
כן, רואים מישהו שהוא מכיר את אשתו כשהוא ילד, והם ביחד תמיד, והם high school sweethearts כזה, והם חמודים, והם כל הזמן ביחד, ואז הם מגלים שהם לא יכולים להביא ילדים.
שמה, הפרק הזה נהיה פשוט...
ואז באיזשהו שלב, נכון,
הם מגלים... כן, מרגע לרגע.
הם מגלים שהם לא יכולים להביא ילדים, והם חיים ביחד ועד גיל זקנה, ואז היא מתה מזקנה, והוא נשאר לבד. ופשוט כל התהליך הזה, אוח, זה לקח את הלב ועשה לו קווצ'ים מטורפים. אני חושב שכבן אדם נשוי, זה שכבות של כאב שאתה מרגיש אותם בבשר החי. ולכן הלחץ הזה והחשיבות ללמד ילדים לא להריץ אף אחד עד כלות הנשמה, תמיד להיות עם איזה מרחק בטוח כזה ולהבין ש... החשיבה שלך והשיקול דעת שלך והיכולת שלך לנתח דברים בעצמך ולא להקריב את השיקול דעת שלך ולתת אותו לידיים של אף אחד אחר, קריטי.
נכון. מסכימה, אבל יש לי איזה שני דברים, נראה לי. א', כן, מסכימה שנגיד יום השואה ויום הזיכרון, לימים שלפני שהייתי נשואה, זה היה קטע, כאילו, איפה יש, כאילו, לשמוע סרטים עצובים, כאילו, לראות סרטים עצובים, לשמוע כן. זה, mm-hmm. הקטע להתחבר.
כן.
ומאז שאני אימא, אני לא רוצה. כאילו, לא מעניין אותי סולידריות, לא מעניין אותי, אתה יודע.
לחוש את הכאב.
לא, לא רוצה.
כן.
כמה שפחות תדירו אותי מזה, לא מעוניינת לחשוב על...
אז זה שהבן שלי אולי
הולך לצבא.
הולך לצבא,
כן.
לא אולי, הולך לצבא, כן, זה
נוח. וכן, ולא יכולה לחשוב על מצב של מה שהיה בשואה. אני יודעת שזה קרה, ואני יודעת שחשוב לזכור, אבל אני לא רוצה. אני רוצה להיות חלק מזה, וזה כאילו, זה ממש הבדל בתור נערה ש...
כן.
כל כך רציתי לנסוע לפולין.
נכון.
לראות את הסיפור, לשמוע נכון. אותו, להרגיש אותו עד הסוף. כן, לא סתם עושים את הטיול הזה בגיל... בגיל תיכון, כי אחר כך זה too much.
כן, זה קשוח.
too much. ולגבי מה שאתה אומר, לא להריץ, אני חושבת בלי קשר, כאילו כדי לא להריץ, פשוט תהיה חשיבה עצמאית.
את הרצת פעם מישהו?
אני לא יודעת, אבל...
הרגשת? לא היה לך אף פעם סיטואציה כזאת ש... טוב, נראה לי זה גם... לא יודע.
כן, זה תלוי.
את היית במקומות מאוד שונים מהבחינה...
כן.
אומרת שהעולם...
שוב, מה זה הרצתי, נגיד מוטי אלון? הרצתי אותו לא, אבל הוא היה דמות מאוד מכובדת.
העולם הדתי מאוד מזמין... העולם הדתי מאוד מזמין את המקום הזה של הביטול העצמי, שאני חושב שהוא פחות קיים בעולם הכללי.
זה נושא מסובך. זה נושא מסובך.
יכול להיות שאנשים פשוט מסוג מסוים מחפשים את זה. יכול להיות, אבל יש משהו
ב... הדת היא ודאי עוזרת לזה, אבל...
יש משהו בסטאפ של הדת, שזה יותר נוטה לשם. אבל אני
חושבת שגם מישהו לא דתי, זה נורא קשור באופי, ברמת אינטליגנציה, ברמת חשיבה ביקורתית. זאת אומרת, כאילו...
אני לא משוכח שזה בהכרח קשור לאינטליגנציה.
לא, כי אתה...
אני חושב שאנשים מאוד אינטליגנטים יכולים ליפול לתוך כל מיני...
נכון,
בורות.
נכון. אז לא יודעת להגיד, אבל אני אומרת כאילו, זאת אומרת, זה לאו דווקא דף.
אין לי נתונים, אבל אם הייתי צריך לנחש. זה
יכול להיות מישהו שהוא פשוט מאמין למשהו אחר.
אם הייתי צריך לנחש.
לגורו אחר.
טוב, האמת, אני באמת לא יודע. אני חושב נגיד על כל הכתות שיש בארצות הברית.
בדיוק. אנשים מחפשים תמיד, אנשים מחפשים ודאות בכל מקום.
עזבי את זה. אני מסתכל על טוני רובינס. בסדר?
בדיוק.
יום שישי האחרון, הקשבתי לאיזה פודקאסט על שניתחו שם את טוני רובינס. עכשיו, אני, הדעה האישית שלי לגבי טוני רובינס הייתה ונשארה שהבן אדם הוא שרלטן על, שרלטן על, זה פשוט אין מילים בפי לתאר כמה הבן אדם הוא שרלטן ורמאי וגנב. ממש, ממש. כל דולר שהוא לוקח מאנשים זה פשוט גזל מוחלט שהוא לוקח, זה ההבדל בין גניבה לגזלה. כשאתה גוזל ממישהו זה לאור יום, אתה מסתכל לו בעיניים ולוקח את זה ממנו, זה פשוט, זה הזוי. עכשיו מה שהכי הזוי זה שטוני רובינס הוא כל כך איש מחירות טוב, שאנשים פשוט באים אליו ואומרים take my freaking money, וכאילו זה הזוי, זה פשוט הזוי לגמרי, ואני חושב שהוא הוא כל כך עמוק בתוך הסרט של עצמו, והוא בטוח שהוא עושה טוב בעולם. הוא משוכנע שהוא עושה טוב בעולם. אני חושב שהבן אדם הזה הוא פשוט נורא.
אני לא יודעת. בכל מקרה. אני חושבת שאתה לוקח את זה תופעה, זה מורכב.
זה, תשמעי, אני אשלח לך.
אני בטוחה שיש הרבה אנשים שהוא עוזר להם מאוד.
מה זה עוד? לא מסכים איתך. חד משמעית לא מסכים איתך. אני חושב שאין הרבה אנשים שהוא עוזר להם מאוד.
אני שמעת את הדברים שהוא אומר.
אין הרבה אנשים שהוא עוזר להם מאוד. הוא ברברן. כל השטויות של כל השטויות של ה-NLP שלו, זה הכל חרטה ברטה. המנטור שלו, ג'ים רון, הוא גם כן גנב וגזלן ורמאי ושקרן, וזה הוכח, אין על זה שום.
כל הסלף-הלפ, מקום בעייתי.
נכון, וכל הבנייה שלו שהתחילה כשהוא פגש את ג'ים רון, וכל היכולת הרטורית שלו, וכל הבנייה שהוא בנה סביב המפגשי ענק האלה, שאתה בהיי טוטלי לשבוע, ואחרי ששילמת גם $4,000 בשביל ההיי הזה, ואז בשבועיים שאחרי אתה מתרסק באופן טוטלי, עד להיי הבא שיעלה לך עוד $2,000. אין לי שום צל של ספק שהבן אדם הזה הוא פשוט מזעזע. בכל אופן...
כן.
אז אני חושב
אז אומרת, דוגמה נהדרת, זו
דוגמה מאוד טובה.
שהיא לא קשורה לדת בכלל.
לא קשורה לדת, בדיוק.
לכן אני אומרת, זה לא בכך קשור. והרצה
אליו היא עיוורת.
כן.
אסור להריץ, אסור להריץ. פשוט אסור, 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 אסור. אנשים צריכים לבנות לעצמם עמוד שדרה.
עדיין אני חושבת שצריך להפריד פה בין המקרה של פגיעות מיניות ולמד ילדים לא להריץ, כי אני לא חושבת שזה קשור. פגיעות מיניות זה לאו דווקא מישהו שמעריצים אותו.
שוב, טוני רובינס, אני יכול להיות שהוא איש ישר ולא עשה שום דבר לאף אחד ברמות האלה, אני חס וחלילה לא רוצה לקשר בינו לבין זה. אבל אני לוקח, ניקח copy-paste, לא טוני רובינס, מישהו שיש לו נגיד את היכולות שיש לטוני רובינס, בסדר? יש לו את כוחות השכנוע שלו, את כוחות הרטוריקה שלו, את כל ה... את יודעת, הפאקג' הזה שיש הטלנט סטאק שיש לטוני רובינס, והוא מפנה את זה שלא כמו טוני רובינס הוא סבבה, שלא כמו טוני רובינס, הוא מפנה את זה לרוע. בן אדם כזה, את יודעת מה הוא יכול לעשות, מה הוא יכול לעולל? מטורף.
כן, נכון, כי יש לו יותר כוח וקריזמה.
בדיוק, זה מה שאני אומר. זה מטורף לגמרי.
אבל, טוב, אבל אני אומרת, סתם, אני אומרת פשוט שזה, אני לא חושבת שזה משהו אחר, כאילו, זאת אומרת, פגיעות מיניות בדרך כלל בתוך המשפחה, זאת אומרת, זה לא דווקא מדמות שמעריצים, זה שני דבר, אלה שני דברים שונים, שהם לא קשורים אחד לשני, ואני חושבת שהשבר, אם נגיד, עם משה זהב ועם מוטי אלון, זה ש... זאת אומרת, מישהו פגע מסכנים והכל, אבל השבר לעם היה שהוא הריץ אותו, והוא לא מאמין שהוא עשה את זה. זאת אומרת...
נכון.
כאילו, לתלמידים שנפגעו, אני לא בטוחה שהשבר היה שהוא... שהוא הריץ אותם, שהם הריצו אותם, ולכן הם לא אמרו לו לא.
נכון, שבר הוא תודעתי.
זה פשוט היה לו יותר קריזמה, יותר השפעה, אבל זאת אומרת, באותה מידה זה יכול להיות מישהו שהוא לא מעריצים אותו, שהייתה לו נגישות. ולנו, לעם, להאמין, לנו זה היה שבר, שלא נפגענו מינית, נפגענו מהשבר של, יש פה בעיית אמון, רצינית, והיא אמיתית. כאילו...
טוב מאוד שיש את הבעיה הזאת, אני חושב שצריך להחריף ולהעמיק את הבעיה הזאת, ושיהיה כמה שפחות אמון.
לכן הפוסט הזה שהיה בפייסבוק היה חזק, שהוא אומר כאילו, אל תעריץ אף אחד, תסתכל על כולם בגובה העיניים, ואז אתה גם, כאילו זה לא ייצור לך משבר אמון, כי אתה כן תאמין בבני אדם, אתה תדע שהרובם טובים, וכשיש משורה, אתה לא, כאילו, כן, יש משורה, ולא להתבלבל. אבל... זה לא גורם לך לא... כי יש תחושה כזאת של אחרי ששומעים שמישהו שחשבת שהוא כזה טוב, והוא כזה מדהים, ואיזה דברים הוא עשה, ופתאום אתה מגלה שהוא חלאה.
כן.
השבר הוא עצום, ופתאום אתה אומר, אני לא יכול לסמוך על אף אחד.
חלאה לכאורה.
לא, זהו, נראה לי כבר.
האמת שאחרי שש... האמת שאיזה שש, עכשיו וויינט הביאו, ומעריב הביאו, וכל אחד עכשיו הם בתחרות של מי מביא יותר עדויות.
בכלל לא היה מפתיע,
וזה ידוע
לכולם. בקיצור, לא משנה
מה המשפט. איזה דבר הזוי זה, שזה כבר ידוע שנים ברחובות סנהדריה, וזה כולם שמעו עליו משהו.
איך זה יכול להיות שלא שמענו? זה מאוד מוזר.
שמי, החלק הכי הזוי זה שכבר הייתה חקירת משטרה. הייתה חגירה על משטרה ולא קרה איתה כלום, כי לא הסכימו להתקדם עם התלונה. המתלוננות פחדו.
בקיצור,
אז היה
טוטלית. אז אם אתה לא מצפ... זאת אומרת, אם אין את הציפייה הגבוהה הזאת, אז באמת השבר הוא פחות נמוך, יותר פחות חזק, כי כאילו, אוקיי, כולם בני אדם, והוא דפוק, זה לא אומר שכולם דפוקים. למרות שזה קשה, אני מודע, גם אני, כאילו, אני עכשיו... זה קשה לסמוך.
לא, זה מטלטל. זה עדיין מטלטל ברמה האנושית, זה מטלטל. עזבי את העניין של הערצה והזה.
אוקיי, אני מבינה למה הבאת את הנושא הזה, כי באמת זה יושב, זה יושב על כולנו עכשיו.
כן, בטח, לא.
קראתי גם פייסבוק, מי שכתבה שהיא כבר שבוע, מאז שזה פורסם, היא חושבת רק על זה. כי זה מישהו שממש תפסת אותו כשילוב של
החרדי הראשון כגורם שהוא מקדם טוב בעולם הזה. כאיזשהו force good.
כאילו זה לא סתם מישהו, זה מישהו
שהקים... כן, בדיוק. הוא הקים משהו, הוא יצר גשר, הוא כל מיני דברים.
לפני הרי שבועיים כולם שיתפו אותו בטירוף בגלל הקורונה ו... עם המסכן, עם ההורים שלו, ואיך כולם התרגשו שהוא קיבל את פרס ישראל, זה היה ויראלי כשהודיעו לו.
כן, כן, וכנראה זה היה ויראלי, ויראלי גם אצל הנפגעים.
וכן, זה עצוב. אז אני אומרת, זה עצוב, יש פה שני מקומות שבירה. אחד מהם זה באמת סתם הכאב, כאילו, של הנפגעים, ומהצד השני, משבר האמון. זאת אומרת, וזה שני פגיעות שונות.
כן. אז מה שבעיניי מעניין, זה שהיה, אני לא יודע מי שלח לי, אח שלי שלח לי כתבה מ-2012, תחקיר של קלמן ליבסקינד במעריב. וליבסקינד עשה שם תחקיר על העניינים הפיננסיים של העמותות. של משי זהב, והתחקיר, אתה קורא את זה, ואתה אומר, what the hell? מה קרה פה? איך לא ידענו מהדבר הזה? לאיפה הכל פה נעלם? מה נסגר כאילו? איך פספסנו את הדבר הזה? וכי זה תחקיר, וואלה, קודשים אותו שם ממש, כאילו, הוא יוצא מאוד נמוך, מאוד בזוי ומאוד שפל מהתחקיר הזה. לקחו כספים של תרומות, חגגו על זה במלונות, קנו זה, הכל הלך למשפחה, כלום לא, מיליונים שלא הגיעו לעמותה בכלל, מחלק את זה לאחים שלו, זה קיצור, דברים שאתה אומר, מה נסגר? ובאיזשהו מקום אני אומר, אז ברור לי שהוא עשה הכל כדי להשתיק את התחקיר הזה, אין לי ספק בכלל, אבל התחקיר יצא. אז איך זה שמישהו שמרחפת עליו עננה כזאת גדולה ברמה הפיננסית, זה לא הספיק כדי to take him down, כאילו?
לא ברור.
לא ברור, נכון?
לא, אני לא חושבת שמישהו זה ידע, אבל באמת מוזר איך הוא לא ידע.
מה, ועדת הפרס? לא, לא, זה אני מאמין להם שהם לא ידעו. ברור לי שהם לא ידעו. אני ספק בכלל.
אין להם עניין לעשות את זה כאילו.
כן, 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 כן. ברור לי שלא היה להם מושג. אבל זה מצחיק, בלילה אחרי שגילינו את זה, או שני לילות, לא זוכר, אז כנראה ישב לך והתבשל אצלך ואת מסתובבת עליי ואומר לי, אתה לא מתעלל באף אחד, נכון?
כי אתה כבר באמת...
בדיוק, זה מה שאני אומר, זה מייצר איזשהו ריק כזה ששואב אליו את כל הפחדים, את כל הרגע, אז מה, אי אפשר לסמוך פה על אף אחד?
כן, אני חושבת שזה גם מה ש... וואי, כל הקורונה הזאת, זה הרצח של... עכשיו של... שהוא היה שוטר והיא הייתה מטפלת בזוגית.
אה, כן.
וזה נורא נורא היה... כאילו, זאת אומרת, זה היה נורא נורא כואב לאנשים, כי אתה אומר כאילו, אבל זה זוג שלא היית מצפה, זאת אומרת, הם נראים כל כך מאושרים ביחד. זאת אומרת, אם יש סימנים מקדימים, זה נותן איזושהי תחושה של שליטה.
כן.
תחושה של...
היו יכולים לטפל בזה, היו יכולים
לדעת מזה. זה לא יקרה לי, זה לא יקרה לי.
זה לא יקרה לי, בדיוק.
אבל כשזה משהו שהוא ממש ממש מפתיע, זה מעבר לכאב של המקרה, זה לוקח ממך את הביטחון ה... ודאי שהוא ביטחון מדומה, אבל לפחות הוא קיים. אנחנו נשענים על הביטחון המדומה הזה, ולוקחים מאיתנו את הביטחון המדומה שיש לנו שליטה.
כן.
כמו, כאילו, נגיד, תאונות דרכים, יש איזושהי תחושה,
שבגלל
שאנחנו עם הגה בידיים, אנחנו נצליח לסטות מהמסלול, נצליח כאילו להציל את עצמנו, למרות שוודאי שאין לנו שום שליטה, כאילו לא משנה כמה אנחנו נהגים טובים, מישהו מאחורינו נכנס בנו, אין לנו מה לעשות.
נכון, אבל בואי נגיד שזה לא שאין מה לעשות, יש עדיין מה לעשות, אם אתה תנהג לאט יותר, הסיכויים שתמות קטנים יותר, חד משמעית.
נכון, קטנים יותר, אבל עדיין זה יכול לקרות, נכון, אני זוכרת שהיה גם תאונה אחת של מישהי שפשוט, עמדה ברמזור אדום.
נכון, וזה נדיר יחסית.
זה נדיר, נכון, וזה גם היה מאוד מטלטל את כולם, כי זה כאילו, אז מה אפשר לעשות? כאילו, אי אפשר
לגמרי. עזבי את זה, לך היה את החברה שנכנס להם אוטובוס לבית? זוכרת את זה?
כן.
ססוי זה.
כן.
אתה פשוט שם מכין לך הסיוט הכי גדול שלי, בסדר? כילד, אני זוכר את עצמך.
אבל זה היה טרגי, זה... לא, אני אומרת...
ברור שזה טרגי.
זה נגמר מאוד רע.
זה מה שאני אומר, כן, זה נגמר מזעזע. אבל אני זוכר שכילד תמיד היה לי את הפחד הזה שאני אמות כשאני בשירותים.
אה, ברור, כן.
כאילו, מה, אז עכשיו מישהו מוצא אותי בשירותים, ולפני שמתחילים לטפל בי כגופה, הם קודם צריכים לנגב. פשוט, אתה אומר, אוח. כאילו, זה לא מספיק מביש עצם זה שמתתי, עכשיו גם צריכים כאילו...
כל פעם שאני יורצת לשבת ו...
להוסיף את הבושה שלה.
ומשאירה דברים...
זה זיכרון חזק מאוד, כי...
ומשאירה... כשאנחנו יורצים לשבת, ואני משאירה גביסה מלוכלכת על הרצפה, אני חושב...
מה יגידו? מה יגידו?
זה כאילו... אם לא נחזור, מי יאסוף את זה?
אוי, גאד. אוי, ואי.
ואתה יודע שאם חס חלילה יקרה לנו משהו אחרי זה, ישימו את ההקלטה הזאת. שיגידו, וואי. עכשיו אני בלחץ.
את יודעת, אני תמיד חושב לעצמי, אם נמות.
הפרק הזה פשוט עולה. האם... נהיה יותר מדהים.
אם נמות, האם מישהו ידע לחבר את כל הדברים שיצרנו? את יודעת? או שזה פשוט הכל יובד?
אני יודעת.
תחשבי, יש לנו מלא ערוצים, ערוץ היוטיוב וסרטונים, וכל מיני דברים שיצרנו לאורך השנים.
כן, אבל כבר לא פעילים.
לא משנה, הם שם בחוץ.
הם
שם בחוץ.
רק השאלה אם ידעו איך לתפעל אותם. אני לא יודעת לתפעל אותם, לכן אני אומרת לך שאסור לך למות.
אני כבר אמרתי לך שאנחנו צריכים להכין איזשהו דף, כדי שתדעי איך לתפעל.
לגמרי, תצלם לי סרטון, ושלא תעיז.
את החלק שלך אני יודע לעשות. אני אביא איזה מישהי בזול, שתעשה את העבודה שלך.
בכל מקרה. אני מאוד אופטימית זאת.
You are replaceable.
זה סיפור של ארז דריגרס. איך קוראים לזה? מה לעשות?
אני הבאתי נושא. מה אני אומר על ארז דריגרס?
כי זה גם כאילו, זה משהו שסובב לאנשים את הראש, וסובב אותם, כי השאלה איפה הגבול בין מעשים שיש עליהם מכילה למעשים שאין עליהם מכילה, והשאלה מה המקום של חרטה.
אני חושב שדווקא הסיפור של דריגרס הוא מאוד קל בהקשר הזה.
כן, נכון, אבל...
מאוד קל להחליט,
כי הוא לא... הוא כן פגע, אבל הוא לא פגע פיזית. זאת אומרת, אין מה לעשות, החיים הם לא שחור לבן, ויש איזשהו קו שהוא...
יש איזשהו קו.
יש איזשהו קו.
יש איזשהו קו,
שגם אפשר להגיד אותו.
הקו הזה הוא גם מאוד ברור, את יודעת איך אפשר לדעת? מסתכלים על העונש הפלילי, על משהו, ואפשר לדעת מה אנחנו כחברה חושבים על X. אז אפשר להגיד מה זאת אומרת, הקוד הפלילי הוא לא מספיק, יש אנשים ש... נכון, נכון, יש אנשים שהם לא מספיקים.
הנה, בנימת הפרק האופטימי הזה, זה ש... בעל בהסכמה, את בת ה-13, וקיבל עונש... קל יותר.
What?
זה כל הסיפור עכשיו של האונס במלונית.
סיפורי אונס אני לא קורא, אני לא יכול. אני משתדל.
כאילו לא את האונס, כי...
ספציפית דברים כאלה.
היא הזמינה אותו לחדר.
אני לא הצלחתי לקרוא...
אז זה לא נקרא אונס, זה נקרא בעילה בהסכמה. בעילה סועה בהסכמה.
את כל התחקיר של יהודה משי זהב. לא הצלחתי לקרוא מההתחלה עד הסוף, לא יכולתי, זה מזהם אותי. הבנתי את הרעיון, חתכתי, לא יכולתי. אבל... כן, ראיתי איזה משהו, מישהו בפייסבוק כתב איזה משהו על...
לא, מה זה, בכל הזמן.
שהיא הזמינה אותו.
היא הזמינה אותו לחדר, והיא טענה שהיא בת 14, אז הוא לא ידע שהיא בת 13.
Wonderful, אוקיי. לא הבנתי למה, בת 14 זה בעייתי באותה מידה, לא?
נכון.
נו, אז מה? אוקיי, טוב, כן, הלאה.
והוא לא אנס אותה, כי היא הזמינה אותו לחדר שלו, ולכן האונס שהוא קיבל ירד מאונס לבעילה אסורה בהסכמה.
אוקיי.
עכשיו...
אז אוקיי. שוב, זה טכניקליטי, כאילו. כן, מה לעשות? בסדר, זה פרט טכני בחוק העונשין, שזה מה ש... מה לעשות? שזה תואם את העבירה הזאת, ולא את העבירה הזאת.
כן, אבל השאלה אם העונש הוא מספיק.
אבל יש איזשהו היגיון מאחורי הדבר הזה, כן? ברור שבמדרג העונשים... אונס שהוא בכפייה אמור להיות חמור יותר מאשר משהו שבו ילדה הזמינה אותך אליה. זה לא אותו דבר.
טוב, עזוב.
אם זה יהיה אותו דבר, זאת בעיה. אז את צריכה להגיד הפוך. יכול להיות שאת הכל צריך לעלות.
כן,
אם
השאלה
טוענת
שזה אונס לכל דבר. כאילו, אבל עזוב, בואו לא נכנס. באמת זה קשה.
לכן אני אומר, זה מה שאני, את פתחת את ארז דריגרס, לא אני. אז לכן אני חושב.
לא, אני חושב שכן יש מקום חשוב ל...
שיהיה, או, את יודעת מה, זה דוגמה. לא, זה דבר מאוד מאוד טוב. מאוד קל לנו.
נגיד יהודה משי זהב, לא משנה אם
היא לא חרטה. זה בשביל מה שבאתי להגיד.
הוא עבר גבול שאי אפשר לחזור.
נכון, ברור לכולנו שיהודה משי זהב, וארז דריגרס זה לא באותה משבצת. ברור ב-100%. למה זה ברור?
כי זה ברור.
כי זה ברור, נכון? כי זה ברור. כי ברור לכולנו שלכתוב איזה כמה הודעות, שהיה אפשר לחסום אותו בקלות, זה לא אותו דבר, כמו מישהו ששלח ידיים ופגע ועשה ו... כן? זה רמה אחרת לגמרי. בכל זאת, איך הולך השיר הזה באנגלית של הזה? נו. Sticks and stones may break my bones. איך זה הולך?
But words could never hurt me.
But words could never hurt me, נכון?
לא. נתחיל כל חרצוני בזליים שיר ילדים.
לא, כי יש בזה משהו אמיתי. שיש הבדל במדרג בין מילים לבין מעשה פיזי. יש הבדל. אז זה נכון שגם עם מילים אפשר לרצוח מישהו עם מילים. כן, אפשר. אבל זה היה מילים גסות של, את יודעת, של הטרדה כזה בזה, עדיין זה לא הגיע לאותם מקומות של יהודה משי זהב, זה אפילו לא מתחיל להיות קרוב לזה. אז עכשיו שימי על גבי זה, מה קרה? שימי על גבי זה שלב נוסף, שהבן אדם כבר בטיפול. שימי על גבי זה שלב נוסף, שהוא באיזושהי סובלימציה כזאת, שהוא כבר יצר סדרה עם דמות שהוא הכניס שם כדי לפתוח את הנושא הזה של התמכרות למין, כן? שזה כבר עוד רמה מעל. ואז לבוא ולחסל אותו באיזשהו חיסול ממוקד, הרגיש לי מאוד לא במקום. זה לא אומר שאני קראתי את הדברים שהוא כתב, לא, שוב, לא את הכל, כי זה עושה לי רוח. קראתי קצת מהדברים, אמרתי, מטריד, כן, זה מטריד מאוד לקרוא את זה, זה עושה קווץ' לאדם נורמטיבי, זה עושה קווץ'. ועדיין, אני חושב שאי אפשר ליצור עולם שבו אין מקום לטעויות. אי אפשר ליצור עולם כזה. אם אנחנו ניצור עולם כזה, גם האנשים הכי PC והכי בסדר בהכל, תמיד איכשהו יתפסו אותם על משהו, שהם היו לא בסדר, או שהם שתו יותר מדי, או שהם היו עייפים, או שזה, והביאו להם את הג'ננה, והם צרכו ושברו משהו, לא יודע.
כן.
כל אדם יש לו נקודות שבר מסוימות בחיים שלו, ויש אנשים שהשבר שלהם הוא קשה יותר מאחרים, כן? אבל אי אפשר ליצור עולם שאין בו מקום לסליחה, ואין בו מקום לחרטה, ואין בו מקום לטעויות. זה פשוט לא עולם שאנחנו רוצים לחיות.
נכון, מסכימה ממש. יש גם, זאת אומרת, זה חשוב מאוד לדעת שלכולם יש, שאף אחד לא מושלם, ולהכיל, ולצאת מקום לסליחה ולחרטה. אבל ברור שיש דברים מסוימים שעליהם אין מקום לסלוח.
נכון. ואני כן, אני כן חושב
שזה באמת מגיע לרצח ואונס
נכון, ואני כן חושב שיש עכשיו את כל הדיבור הזה של תרבות האונס והנושא הזה שבעצם אנחנו יוצרים איזושהי לגיטימציה. אני חושב שבאופן מעניין, דווקא הסיפור של דריגס הוא ממחיש בדיוק את ההפך, כי דריגס בעצם כולו מלא חרטה, כולו מלא בעכשיו בניסיון איכשהו להגיע למקום טוב יותר בחיים שלו. והוא כל כולו כאילו מתבייש בעצמו ובז לעני הקודם שלו, ומנסה איכשהו לצאת מזה. ולכן אין בדברים שלו לגיטימציה, זאת אומרת, הוא לא נותן לגיטימציה לאיזושהי תרבות שמחפיצה ומזלזלת בנשים, הפוך, הוא כל כולו מנסה לברוח מהאני הקודם שלו, ולכן אני חושב שזה שאנחנו ניתן פאס כביכול לדריגס, לא אומר שאנחנו פתאום נותנים פאס לכולם להפוך להיות זה הפוך, אני חושב שדריגס הוא דווקא, הוא הפוסטר צ'יילד, הוא דווקא מי שהיינו רוצים לשים בקדמת הבמה, כדי להדגים איך כן נכון להיות. אני הייתי גועל נפש בעבר, אני מאוד מנסה להשתנות, הוא הפוך, הוא, כן, שוב, זה לא הופך אותו לבן אדם מופלא וזה וזה, וצריך להריץ אותו, לא. אבל כן צריך להעריך את היכולת של הבן אדם לקום מאיזושהי נפילה מאוד מאוד קשה, ולהגיד, אני, זה לא אני, או זה לא מי שאני רוצה להיות, אני רוצה להיות אחר, אני רוצה להיות טוב יותר, נקי יותר, שלם יותר, מחובר יותר למקומות הטובים שבנפש שלי, זה דווקא דבר נפלא.
כן.
ואני חושב שלדרוך עליו ולמעוך אותו ולייאש אותו ולעשות לו משפט שדה.
נגיד שהוא מחוק.
ובדיוק, ולמחוק אותו מכל הסדרות שלו ולזה, וכל היצירה שהוא דווקא כן ניסה לבנות פה, זה פשוט עזוי, וזה ההפך לגמרי ממה שנכון לעשות במצב.
בדיוק. צריך כן, לעודד את הלקיחת אחריות, לעודד את החרטה, לעודד את ההליכה לטיפול.
כן.
וכן, ולכן, כאילו בהתחלה כשעשינו משפט שדה, זה נורא הקצץ לי, לך גם דיברנו על זה, ועכשיו מתחילים כל הפוסטים שהם כאילו... שזה, אבל בהתחלה זה הכל היה נגד, 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 וזה היה כזה, אבל רגע, שנייה, הוא לא שם, זה לא פייר, זאת אומרת, ברור, ואז כאילו, זה גם לא פייר מה שהוא עשה, נכון, זה לא פייר, כאילו, אבל לא יודעת, כאילו, עולם שלא מאפשר לאנשים לתקן, הוא בעייתי מאוד. אבל שוב, הכל בגבולות, כאילו, כן, יש אנשים שלא מגיע להם תיקון, אין מה לעשות.
נכון.
וזהו, בנימה אופטימית זו. מה, אתה תקרא לפרק הזה? כל הכותרות על כל העבירות המיניות שהיו לאחרונה בחדשות, ומה ההבדל ביניהם.
עדכון על כל הזבלה.
תקרא לזה פשוט פרק שיש טוב, אולי פשוט תקרא לפרקים.
לא, יש שם לפרק הזה. השם של הפרק הוא אסור להריץ אף אחד.
אוקיי.
מה, זה שם טוב, זה קליט.
נכון, אני חושבת שזה באמת שני דברים שונים.
הסיפור של דריג, זה את הכנס, זה משהו אחר. אני חושב בסדר, צריך, אי אפשר למצוא משהו שחופף על הכל. אפשר לקרוא לזה עבירות מיניות. פרק העבירות המיניות.
אבל מה שמו מהוליווד, אתה חושב שזה בגלל שהריצו אותו?
מהרווי ויינסטיין?
כן. זה לא בגלל שהריצו אותו, זה בגלל שהיה לו כוח והשפעה.
בגלל שהיה לו כוח, נכון.
זה לא בגלל שאנשים הריצו אותו.
By the way, משי זהב גם כן, רוב מה שקרה לדעתי היה בגלל הכוח, כן, לא בגלל שהריצו
נכון,
אותו,
נכון,
ממש
לכן,
לא.
לכן אני לא חושבת...
האמת שהם אמרו, שמעתי רעיון עם, זה שעשה את התחקיר, אהרון משהו.
אני לא חושבת שההרצה גורמת...
הוא אמר שחלק היו פונקציה של ההרצה,
כן.
כאילו הבנים... שהיו מתנדבים בזה, זה היה יותר הרצה וקרבה, הם רצו בקרבתו, הוא לא יודע, הוא ראיין אותם. אז הוא אמר, כל הבנים הצעירים זה היה יותר הרצה, ונגיד הבנות, כי הבנות לא היו בכלל בארגון, זה היה יותר בנות, זה פשוט נורא סיפור הזוי, זה היה בנות מרקע של מצוקה, ושם זה היה יותר הכוח, הכסף, ההשפעה, הקשר שלו למשטרה.
אני לא מספיק מבינה בזה, תודה לאל, ואני לא מספיק בתוך העולם הזה, אבל נראה לי שזה לא קשור להרצה, זה קשור לקריזמה ולכוח, שבא מבן אדם שזה, שלפעמים זה. והקטע של ההרצה הוא משהו אחר. הקטע של ההרצה קשה לנו כבני אדם לקבל את זה שמישהו שהרצנו נפל. אבל אני לא חושבת שזה מגדיל סיכונים שלך להיפגע מינית, אם אתה מעריץ מישהו או לא.
אני לא מסכים. תחשבי על הסיפור שהיה עם הרב טל. מכירה את זה?
כן, אבל...
זה היה שם הזיות ממש מוזרות מאוד, כי הם התנהלו כמו קאט. תחשבי שקטות, קטות זה גם עניין של קריזמה.
בדרך כלל הפרופיל של פגיעה מינית, אני חושבת, זה לא דווקא הרצה. זה מישהו כן עם כוח וקריזמה, אולי... מישהו שקרוב, שהוא לוקח מישהו שהוא מנצל את חולשתו, מישהו שהוא במצוקה, שמחפש איזושהי דמות, שתאר אותו ותחיל אותו, ולכן זה לא בהכרח קשור לזה שהילד העריץ את המבוגר, זה פשוט...
אז את אומרת שהנקודה של ההרצה היא אחרת, זה משהו יותר מנטלי, שפשוט שלא יהיה לנו את המפלה המנטלית שהעולם הפך למקום שחור.
ההרצה היא לנו כבני אדם, אחרי שאנחנו שומעים סיפור כזה. ופגיעות מיניות זה משהו אחר שצריך ללמד אותו. כשאתה מלמד מישהו להיזהר מפגיעה מינית, אתה לא צריך ללמד אותו על תארץ אף אחד.
זהו, זה מה שאני רואה. מה עמוד השדרה שאת רוצה לבנות למישהו
שם? אני לא, יש דברים, אתה יודע, לספר קודם כל, אם מישהו אומר לך לא לספר, אתה ספר. זה בעיקר.
כן, הייתה אצלנו מישהי קרובת משפחה שהיא בתחום של עבודה סוציאלית, עמוק עמוק בתחום. זה היה נורא, נורא מטלטל השבת איתה, כי היא בעצם אמרה לנו שהיא איבדה אמון בכל כך הרבה רמות. היא איבדה אמון בבני אדם. מכירה אנשים בדרגות בכירות בכל רחבי הארץ.
כן, קשה מאוד.
שאי אפשר לעשות להם שום דבר, כי המתלוננות לא מוכנות להתלונן. כי, כן, אז אחד הדברים שהיא אמרה לנו, זה הנושא הזה של שיתוף. נכון? זאת היא אמרה לנו, לדעתי, לא?
לא, לא משנה.
מי אמר לנו את זה?
מישהי אחרת שגם...
שהיא גם מהתחום? שהיא אמרה שאם...
אמרתי לה, איך את שולחת את הילדים שלך לחברים? כאילו, איך את לא מפחדת? כאילו, כשאת פוגשת בכל כך הרבה מקרים. והיא אמרה שכהורה אין לנו דרך למנוע את התקרית.
נכון.
מה שכן יש לנו... הדרך שלנו, זאת אומרת, לעזור, זה כל הזמן שהילד ידע לספר. ואם חס וחלילה, ילד נפגע פעם אחת, והוא בא ישר ומספר, זאת אומרת, אלא אם כן זה אונס מאוד, אתה יודע, אלים וזה, שזה בסדר, אבל אם זה הטרדה או פגיעה, והוא בא ומספר ועובר טיפול ישר אחרי, וזה כנראה שהוא יהיה בסדר.
כן.
הפגיעות הקשות, השריטות החזקות, זה הפגיעות המתממשות.
המתמשכות.
מתמשכות.
כן. והסתרה.
והסתרה. ולכן התפקיד שלנו כהורים, בהקשר הזה, זה בעיקר קודם כל לספר.
נכון. אז להשאיר קווי דיאלוג פתוחים כמה שיותר עם
ילדים. להבהיר לילדים שקודם כל אנחנו לא ניפול. זאת אומרת, הרבה פעמים ילדים לא מספרים כי הם רוצים להגן על ההורים.
נכון.
שהם לא יחוו צער,
כן.
ואני חושבת שאנחנו גם כילדים יכולים להבין את זה.
כן, נכון.
נכון?
מאוד.
יש לנו אפילו, לשנינו יש איזשהו משהו בראש, אנחנו חושבים עכשיו על אותו דבר. זה קודם כל, שאנחנו יכולים לעמוד בכל מה שהם יספרו לנו, ושמישהו אומר להם שלא לספר, אז ישר לספר.
נכון.
Okay. והרצה זה משהו אחר. אני מסכימה עם זה שאסור להריץ, אבל זה משהו אחר, זאת אומרת. כאילו באותה מידה, אם אתה שומע שרב מאוד גדול, גנב מיליונים, הרצה, זאת אומרת, יהיה את השבר הזה.
נכון.
זה לא קשור לפגיעה מינית, זה קשור לאמון בבני אדם, ולא, זאת אומרת, להבין שכולם בני אדם, ולהיות עם חשיבה ביקורתית.
כן.
פשוט אני אומרת, זה שני נושאים שונים בעיניי. שהם מתחברים ביחד, כי תחת אותו סיפור, ותחת אותה כותרת.
כן, נכון, מעניין. יפה, זה ניתוח יפה, מה שאת אומרת.
זהו.
אוקיי.
אוקיי, אז תקרא פשוט לפרק, פרק 6.
לא, אני אקרא לו.
הפרק בו, אנחנו מדברים על כל הדברים הנוראים שהיו לאחרונה בחדשות.
כן.
ייי. ושבעזרת השם נחיה בשלום ושלווה, כדי שהפרק הזה לא יהפוך לשמעו את הנבואה המצמררת.
אוי, וכאן
תמיד.
לילה לפני, הזוג ישב. לא, די, נו, באמת. נקרא לזה הפרק שלא תרצו לשמוע.
כן, ההומור השחור, סתם.
איפה? מה היה הומוריסטי פה בצ'ק?
לא, לא, עצור. אז אבקה, זה פרק 6. לא לילדים. עובד תיווך. יאללה.
אוקיי.
היה טוב, חלומות. אבל נקום לעולם שכולו טוב, ותואר, וחסד.
תספירו כבשים לנתכם.
כן.
אוקיי.
אבל אני חושבת שזה חזק, כאילו, אם אתה לא מצפה, ולא מעריץ, אתה לא נופל.
Here we go again.
אבל זה אתה, זה אתה לגמרי על גישה שלך.
לא, לא,
לא מצפה מאנשים יותר מדי.
אני נהייתי מאוד 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 ציני לגבי המון, תראי, גם...
נכון, ועדיין.
העריכת דין, אבל אני חושב מאוד גרמה לזה אצלי.
אתה מאמין ברוב בני אדם.
נכון. אבל זה בגלל, תשמעי, המון אנשים שדיברתי איתם, ספציפית בעריכת דין, כשהייתי אומר דברים בסגנון של... אני עדיין מאמין שרוב בני אדם הם טובים, הם אומרים לי, חי בסרט.
בדיוק, אבל כשאתה רואה מישהו רע, אין לך בעיה, אתה אומר חד משמעית, אני מאמין שהוא גנב, חד משמעית, אני מאמין שזה. זאת אומרת, אנשים נקודתיים, אין לך בעיה להאמין שהם רע מוחלט.
נכון.
ועדיין רוב בני אדם טובים בהם.
נכון. כן.
וזה יפה, כי אצל רוב בני אדם זה הפוך, הם כאילו, לא יכול להיות שהוא עשה את זה, לא יכול להיות שהוא עשה את זה, אבל רוב בני אדם הם רמאים וגנבים. טוב, זהו, יאללה, כאלה טוב.
אוקיי, יאללה, נתראה בפעם הבאה. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-